רוצה לקדם את כולכם בברכה. ושמח להיות פה הבוקר, ואני אשתדל לקצר בגלל שאני יודע שכולם מעוניינים להספיק לאכול ארוחת צהריים. הנושא הוא באמת מקורות הידע של חז"ל במדע וטכנולוגיה, ואני בעצם מתחיל מהסוף. אני רוצה להזכיר ולאשש את דברי הרמב״ם, שאומר שחז"ל לא דנו בעניינים של אסטרונומיה, ולפי תרגומים שונים נושאים מדעיים. יש הבדל פה בין התרגומים, אבל זה לא עקרוני. מבחינת שהם מוסרים אמרות אלה מפי הנביאים, זאת אומרת מסורת הלכה למשה מסיני, אלא מבחינת שהם היו חכמי אותם תקופות במקצועות אלה, או שמעו אותם מפי חכמי אותם תקופות. יש פה שני דברים, או שהם בעצמם השיגו את המידע הזה על ידי תצפיות שלהם בטבע, או שהם קיבלו את המידע הזה מחכמים אחרים שלא בהכרח היו יהודים, ולא בהכרח אפילו היו צדיקים גדולים, כפי שאנחנו נראה בכמה מהדוגמאות. הדוגמה שמובאת כדוגמה נגדית במקומות שונים ועל ידי זרמים שונים שמנסים לומר, כן, הידע המדעי של חז"ל לא יכול להיות שיש לו מקור אנושי, כי איך יכול להיות שחז"ל ידעו את אורך החודש הלונרי, החודש של הירח, בדיוק כזה גדול, כמו שמופיע בתלמוד הבבלי, מסכת ראש השנה, דף כ"ה עמוד א', תנו רבנן. פעם אחת נתקשרו שמיים באבים, ונראה דמות לבנה ב-29 לחודש, כסבורים העם, לומר ראש חודש. וביקשו בדין לקדשו, אמר להם רבן גמליאל, לא, זה מוקדם מדי, זה קצר מדי. כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ועין ג' חלקים. האמירה הזאת, הקביעה הזאת, היא בסיס מאוד מאוד חשוב לכל הלוח העברי. ואם אנחנו ניקח את האמירה הזאת, כך מקובלה מבית אבי אבא, 29 יום פלוס 12 שעות, זה מחצה, ושני שלישי שעה, אפשר להוציא את הדבר הזה, נכון? או... ואז זה יוצא, אם אנחנו נהפוך את זה לדקות ושניות, יוצא 44 דקות ו-3.33 שניות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הערכים הטובים ביותר שידועים, ואני הורדתי את הדברים האלה מהוויקיפדיה נכון לאתמול, אנחנו מוצאים שהאורך החודש הסינודי, שזה החודש שאנחנו מדברים עליו, שלפיו מקדשים את החודש, הממוצע הוא 29.530589 ימים, שהם 29 ימים, 12 שעות, 44 דקות ו-2.89 שניות. שימו לב, כאן ההבדל היחידי הוא שפה 3.33 שניות ופה 2.89 שניות. אבל נזכור שיחידות המדידה של חז"ל היו בחלקים. החלק הוא 1 חלקי 1,080 של שעה. זאת אומרת, יחידת המדידה היא כמה שניות. ולכן, אם אנחנו נמדוד ביחידות של חלקים, התוצאה המדעית זהה לחלוטין לזו שנתן רבן גמליאל. זה דבר שהוא לכאורה מדהים. הייתכן שהידע של רבן גמליאל על אורך החודש בא מתצפיות אסטרונומיות של בני אדם? איך יכלו הקדמונים למדוד מרווח זמן כזה בדיוק של שניות? והאם אין מכאן הוכחה שהאורך המדויק של החודש נמסר למשה מסיני? זו השאלה הגדולה שמעלים בכל פעם, ושמעתי את השאלה הזאת הרבה מאוד פעמים. הנה התשובות. ידוע שהאסטרונומים הקסדים כבר לפני 2800 שנה ערכו תיעוד, ויש לוחות שנמצאו, שמצאו ארכיאולוגים, על ליקויי המאורות. הם ידעו במדויק על מחזור ליקויים של 18.3 שנים, שנקרא מחזור הסארוס. מתוך כך הכסדים, היוונים, מתון איש אתונה, וגם חכמי ישראל, יכלו לחשב בדיוק של שניות את אורך החודש הלונרי. וקל מאוד לראות שאם הליקויים חוזרים על עצמם, ומכיוון שכל ליקוי של חמה הוא כאשר הירח עובר בין השמש לבין כדור הארץ, זה בדיוק רגע המולד. ואם יש תיעוד של האירועים האלה לאורך מאות שנים, קל להראות בחישוב, זה אפילו לא צריך מתמטיקה גבוהה בשביל זה, זה כפל וחילוק, אפשר להראות שאפשר להגיע לדיוק של שניות ואפילו יותר משניות. למשל, אם אנחנו לוקחים 30 מחזורי סארוס, אני עשיתי חישוב שאפשר להגיע עד עשירית שנייה בלי יותר מדי בעיות, כאשר מדידת הזמן היא מדידה בדיוק של שעה, חצי שעה, משהו כזה, כי זה בערך יכולת הדיוק שאפשר להניח אותה בוודאות שיכלו למדוד הקדמונים את הזמן. אבל מכיוון שזה נמדד על פני מאות שנים, בסופו של דבר, ויודעים בדיוק כמה מחזורי לבנה עברו, והם בהחלט תיעדו את הדברים האלה, אז המידע הזה אפשרי. אבל לא רק שאפשרי לדעת את הדברים בידי אנוש, יש סיבה לחשוב שבשום פנים ואופן המידע לא הגיע לרבן גמליאל מסיני. והסיבה היא הבאה. רבן גמליאל מנסה לומר לבית דין שלא ייתכן שחידוש הלבנה הוא בזמן כל כך קצר. הוא נותן זמן מינימלי. הוא מדבר על האורך המינימלי של החודש. אבל המידה שהוא נותן הוא לא המידה המינימלית, אלא המידה הממוצעת. ובמידה הממוצעת הוא מדייק עד יחידת המדידה האחרונה לפי מה שידוע למדענים היום. אבל בפועל, האורך המינימלי של החודש הוא לא מה שנתן רבן גמליאל, אלא הוא כמעט 6 שעות יותר קצר. אנחנו יודעים שיש שינויים בזמן שבין מולד למולד. רק כאשר עושים מיצוע על ידי כמה וכמה מחזורי סארוס, אנחנו יכולים להגיע לדיוק הדרוש, והוא הדיוק של האורך הממוצע של החודש. ורבן גמליאל טען שזה האורך הקצר ביותר. צריך להזכיר פה כמובן, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, הקדוש ברוך הוא יודע איתותיו וזמניו, פרעה איננו יודע איתותיו וזמניו, ולכן אומר, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. דוגמה הבאה, חז"ל ידעו שהארץ היא כדור, מופיע גם במשנה, כל הצלמים אסורים מפני שהם נאבדים וכו'. חכמים אומרים, אין אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. הגמרא בתלמוד הירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ג' הלכה א' אומרת, וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור הכדור. מדוע? מסבירה הגמרא. מקל, כאשר הפסל מחזיק מקל, זה מסמל שהוא רודה בו כביכול את העולם. ציפור, מביאים את הפסוק מישעיה שנאמר לגבי סנחריב, ותמצא בקן ידי לחיל העמים, זאת אומרת כאילו שולט כמו ציפור על כל הגויים של העולם, ולכן זה מייחס לו תכונות אליליות, כדור שהעולם עשוי ככדור. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שכאשר פסל מחזיק ביד כדור, סימן שמי שעשה את הפסל התכוון לייחס לו כוחות על-אנושיים, כי הוא מחזיק כביכול את העולם בידו. נתתי פה את ההסבר תוך כדי. פסל שיש בידו כדור נחשב לצלם של עבודה זרה, כי הכדור מסמל את כדור הארץ, מה שנקרא בלשון הגמרא העולם. חכמינו ידעו היטב שהארץ איננה שטוחה. יש איזה מין מיתוס כזה בקרב האנשים שרוצים להמעיט בידע של חז"ל, ולא רק של חז"ל, אלא שכל אנשי המדע שחיו עד לפני כמה מאות שנים, אומרים, הם חשבו שכדור הארץ הוא שטוח. רק אנשים נבערים מדעת חשבו שהארץ היא שטוחה. כל אדם שצופה בליקוי רואה שיש לארץ צורה מעוגלת, אם הוא מבין מה שהוא רואה, והנה אנחנו רואים שגם הקדמונים ידעו שהארץ היא כדור, כי כאשר רצו ליצור פסל, אנחנו מדברים על היוונים, אנחנו מדברים על הרומאים, הם שמו בידיו כדור כדי לסמל את שלטונו על כדור הארץ. אבל חכמים, שידעו שהארץ לא שטוחה אלא כדורית, הם מוסרים לנו במפורש את מקור הידע. ובואו נראה את ההמשך של הגמרא הזאת. אמר רבי יונה, אלכסנדרוס מוקדון, קד באי מייסק לאל, כאשר הוא היה רוצה לעלות למעלה, ואבא סלק וסלק, היה יכול לעלות ולעלות, סלק עד שראה את העולם ככדור ואת הים ככערה. בגין כן ציירין לה בכדור הבידי. בגלל זה עושים את הפסל של אם זה אלכסנדר או מי שזה לא יהיה, עם כדור ביד, כי הם ידעו, וכביכול מוסר רבי יונה בשם המקורות הרומאים שלו, שאלכסנדר מוקדון היו לו כוחות מגיים, והיה יכול לעלות למעלה, וכביכול מזה בא המידע שהעולם הוא ככדור. אלכסנדר לפי זה יוצא מין אסטרונאוט כזה. אבל יהיה המקור אשר יהיה בדיוק איך הם ידעו שהוא כדור, וכיום בהיסטוריה של המדעים יודעים בדיוק איך הם ראו שזה כדור. המידע הזה עבר לעם ישראל, השתמשו בו להלכה כדי לקבוע מה נקרא פסל של עבודה זרה, ומה נקרא פשוט אנדרטה לחוות לאיש חי שלא ייחסו לו כוחות מגיים. אנחנו גם רואים את האינטראקציה בין חז"ל לבין חכמי אומות העולם, גמרא מאוד מפורסמת, מסכת פסחים, דף צדיק ד' עמוד ב'. חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע, כדי להסביר מדוע אנחנו רואים את השמש ביום ולא בלילה. אז חכמי ישראל אמרו שביום החמה הולכת בשמיים מתחת לגלגל הרקיע, ובלילה למעלה מן הרקיע, ומכיוון שהיא מסתתרת מאחורי הרקיע, אנחנו לא רואים אותה בלילה. וחכמי אומות העולם אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הקרקע. זאת אומרת שהשמש הולכת בתוך השמיים, ולכן אנחנו רואים אותה, ובלילה היא מסתובבת מתחת לכדור הארץ, וחוזרת בבוקר כדי לזרוח בצד מזרח. אומר רבי, ונראין דבריהם מדברינו. הוא נותן נימוק שביום מעיינות צוננים ולילה רותחים, וכאילו החמה מחממת מלמטה. ובכל אופן, בחילופי דברים שבין חכמי ישראל לבין חכמי הגויים, היו מקרים שחכמי ישראל קיבלו את דעת חכמי הגויים, וברור שאם היה מסורת מסיני על איך החמה מהלכת, לא היו מקבלים את דעת חכמי הגויים. החשיבות שיחסו חז"ל, כולל גדולי הדור, להשגת מידע מהמקורות האמינים ביותר שניתן, מובא במסכת סנהדרין דף ה' עמוד ב', אני לא אביא את כל הסוגיה המעניינת שיש שם, על רב שיורד לבבל, אבל מובא שם הקטע, ואמר רב, 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה, לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. הוא רצה לדעת ביחס לבחורות איזה בחור יש לו מום עובר ואיזה בחור יש לו מום קבוע. והדבר הזה מזכיר מה שבדורנו זכינו, שרב שלמה זלמן אורבך הלך ללמוד חשמל אצל מהנדס חשמל כדי שיוכל לפסוק בנושאים של חשמל. אין ספק שהיה לו בראש את העניין הזה של רב, שהוא הגדול בדורו, והוא בילה 18 חודשים מחייו אצל בעל מקצוע מן המבוזים ביותר בתלמוד, הופיע בסנהדרין כמה פעמים, כמה רועי בקר, זה נחשב מעמד נחות, ובכל זאת הוא גדל אצל רועי בהמה 18 חודש, שנה וחצי, כדי לדעת איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. אני חושב שאין עימות חזק מזה לחשיבות שנתנו חז"ל למידת האינפורמציה מהמקור הטוב ביותר. והדוגמה האחרונה, ביחס לכלאי זרעים. תלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף פ' עמוד א', אומרת הגמרא, חכמים יודעים שחמישה זרעונים בחלקה של שש על שש טפחים, אז חמשת הזרעונים האלה לא יונקים אחד מהשני, וכך נקבע להלכה מה המרחק המינימלי שאפשר לשתול זרעים שונים בלי שהם נחשבים כליים, בלי שהם יונקים אחד מהשני. והגמרא שואלת שאלה מאוד מעניינת, ומינלן דהדקים להו לרבנן דחמישה בשיט המלטאי. איך אנחנו יודעים שבאמת מה שחכמים קבעו שחמישה זרעונים בארבע הקצוות ובאמצע של חלקה על שש על שש טפחים, שזה באמת דבר שבאמת אפשר לסמוך על זה, איך אנחנו יודעים? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. מה גבלו ראשונים, מה הכוונה? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב? אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. מה הכוונה של הפסוק, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ? אתו כולי אלמה יושבי רקיע נינו. האם אנחנו צריכים לומר שכולם יושבים ברקיע, רק הם ישבו בארץ? אלא שהיו בקיעים ביישובה של ארץ. שהיו אומרים, מלא קנה לזה לזית, מלא קנה זה לגפנים, מלא קנה זה לתאנים. וחורי שמריחים את הארץ. זאת אומרת, היו מריחים את הארץ והיו יודעים, הקטע הזה הוא טוב לגידול חקלאי כזה, הקטע הזה הוא טוב לגידול חקלאי כזה, ומהם באה האינפורמציה במשך הדורות שאפשר חמישה זרעונים בפינות השונות ובאמצע של חלקה של שש על שש טפחים, בלי שהם ינקו אחד מהשני. זאת אומרת, הקביעה ההלכתית שאפשר לזרוע חמישה זרעונים בחלקה של שש על שש טפחים, בלי שינקו זה מזה, מקורה בידע חקלאי שבא מתושבי ארץ כנען הקדומים. ושם כתוב, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה, מעניין מאוד לקרוא רש"י שם על האנשים האלה, לוטן, שובל, צבעון וענה, איזה יחסי נעוף שהיו ביניהם וכמה רשעים הם היו, לא בדיוק צדיקים גמורים. ולמרות זאת, אם היה בידיהם ידע מדעי שיכול להועיל לחזל, חזל לא התביישו לקחת את המידע הזה ולהשתמש בו כל עוד המידע הזה הוא אמין. ולכן הסיכום שלי הוא, מקור הידע המדעי של חזל הוא אנושי, כמו שאומר הרמב״ם. לחכמנו הייתה גישה פתוחה למדעים שבדורם, והיו מוכנים גם לקחת זמן, חודשים רבים, שנים, כדי ללמוד את הידע הזה מהמקור האמין ביותר. חז"ל שאבו ידע אמין מכל מקור, גם מאנשים לא יהודים, גם מהרשעים גמורים, כפי שראינו בני שעיר אחורי, וישמו אותו הלכה למעשה. כל זה כמובן להבדיל מן המקור העליון לתורתנו הקדושה ומצוותיה. תודה רבה.
אם אתה מסיק מזה שאם חז"ל קבעו איזה הלכה על פי הידע שהם קיבלו ממקורות אלו, והיום אנחנו יודעים שמקורות אלה זה הטעות, והידע האחר שאפשר לשנות את ההלכה של הדבר.
התשובה לשאלה הזאת מצריכה הרצאה נוספת.
אין קלים מדי לעצמו. לא חסרים קביעות מדרכיות בגמרא, כמעט לא במשנה, זה מעניין. אבל בגמרא לפחות הבנו שהן מותות. אין קביעות מדרכיות. אין לא חסרים. ולפיכך, קביעה של חז"ל קיבלו מידע בכל מיני מקומות, בדרך כלל אני מוכן להתאבד. לא תמיד המידע מקור בקיים, היה זמין לאותו דור.
זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. זה מה שציינתי בהתחלה. אל תדרוש ממני להתאים את כל ענייני האסטרונומיה, ולפי תרגומים שונים המדע, שהם ציינו אל המצב כפי שהוא, כי המתמטיקה הייתה לקויה באותו זמן.
גם יש, למשל, כפי שאתה ציינת, למשל מלגבי
כדור הארץ.
אני יודע אם זה במהלך של כדורי, או שזה עגול, אבל זה לא מתקשר. אבל יש לנו מקומות ברורים, במזל, תרגלת, כאילו הוא חושב על עולם שטוח. הדברים אולי היו... פסוק, מגישים לחלק, לא מגישים לאחרים. אבל היה גם צריך להיות כשהעולם בחוץ, כן?
אם אני מבין את ההערה של פרופסור שפרכר, הוא אומר שלא כל המידע המדעי שמובא במקורות התלמודיים הוא מדויק ונכון, וגם היו חילוקי דעות בדברים האלה. אני יכול להביא דוגמאות נוספות על הדברים האלה, גם ממסכת סנהדרין, על המקור של הכתב העברי הקדום וכו' וכו' וכו'. לא כל חז"ל קיבלו את כל המידע כמות שהוא, היו חילוקי דעות בדבר. גם היום יש חילוקי דעות בין מדענים בנושאים שונים.